אנחנו פרשת כי תצא. מה עושים עם הבן הזה, הסורר והמורה? מה עושים איתו? חבקים אותו. וכי יהיה באיש חטא משפט מוות, והוא מת ותלית אותו על העץ. בפסוק כף ב', לא תלי נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא, כי כללת אלוהים תלוי. ולא יתמה את אדמתך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. יש עניין לא להלין את הבן, את האמת, לא להלין את הבן, את המת. רש"י אומר, כי יהיה באיש חטא משפט מוות, שמיכות הפרשיות מגיד שאם חסים עליו אביו או אמו, סוף שייתה לתרבות רעה, ויעבור עבירות עד כדי שיתחייב מיתה. אז לכן, ילד כזה שהוא לא הולך בדרך הנכונה, צריכים להחזיק אותו חזק, שלא ידרדר עוד יותר. כי כלילת אלוקים תלוי זלזולו של מלך הוא. מדוע שהאדם עשוי בדמות דיוקונו של אלוקים. בצלם אלוקים עשה את האדם. וישראל במיוחד הם בניו של הקדוש ברוך הוא. נותן משל למה הדבר דומה, זלזולו של מלך הכוונה היא לזלזל בקדוש ברוך הוא. אם אנחנו רואים שהתלוי הזה תלוי שם, משל לפני אחים תאומים, שיהיו דומים זה לזה. אחד נעשה שר, ואחד נתפס ללסטיות ונתלה. כל הרואה אותו אומר, השר תלוי. למה? הם תאומים, דומים אחד לשני. כן? לכן, לא משאירים את הנפטר, את התלוי, לא, על מנת שלא יחשבו מחשבות של פסול על בורא עולם. כן? אם האדם נברא בצלם אלוקים, גם צריך להחורים, אנחנו משקם בירושלים לפחות, לא מלינים את המת. מה שפחות, מה שיותר מהר, שלא לקבור אותו. כן, זה חשוב מאוד. לא היה כזה ולא יהיה כזה שיהיה בן שורר ומורה שיתלו אותו. לא יהיה, אבל לדעת שיש גם מציאות כזה. טוב. בוא נראה. אנחנו ביומה, התחלנו יומה. 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 משנה ב'. אז אמרנו שכאן מדברים, הפרק הראשון הוא עוסק בעניין של ההכנות של עבודת כהן גדול בבית המקדש, ועל מנת להבין את הפרטים כאן, להבין שעבודת הכהן בבית המקדש, בקודש הקודשים, יש בה השפעה על כל האומה כולה ועל כל העולם כולה, וכן המציאות שם צריכה להיות מאוד מדויקת ומאוד מסודרת, ואם חס ושלום יש שם טעות או יש שם דבר שהוא לא כראוי, זה לא דבר פרטי, זה עניין לאומי, עניין כללי. מה המשל דומה? למלך. אם מלך עושה טעות, מי סובל? כולם סובלים. כאן המלך הוא מנהיג מדיני, אבל כהן גדול הוא מנהיג רוחני. גם אם הוא עושה טעות, זה בעיה של כולנו. בוא נקרא. משנה ב', כל שבעת הימים הוא זורק את הדם, הוא מקטיר את הקטורת, הוא מטיב את הנירות, הוא מקריב את הראש ואת הרגל, הוא שר כל הימים, אם רצה להקריב, מקריב. שכהן גדול מקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש. ויש מה שנקרא תרגילים על יבש בצבא, אני לא יודע אם הייתם בצבא, מה זה תרגיל על יבש? אתה לפני שאתה הולך לעשות לפשיטה או משהו כזה, אתה עושה תרגילים על יבש. גם הכהן הגדול עושה תרגילים על יבש. זה מה שאומרת המשנה. כל שבעת ימים לפני יום הכיפורים, הוא זורק את הדם, הכהן הגדול זורק את הדם של קורבנות התמיד בשחרית ובערבית, הוא מקטיר את הקטורת, שהיו מקטירים מנה קטורת בכל יום על המזבח, מזבח הזהב. בשחרית הוא פרס בין הארבעים, פרס בשחרית, פרס בין הארבעים. הוא מטיב את הנרות, דיינו מתקן את הנרות של המנורה ומנקה אותם מן האפר של הפתילות שכבר שקבעו ומן הפסולת של השמן, ונותן לתוכם שמן ופתילות, כפי שהיה נוהג כל יום ויום. כמו שכתוב בבוקר בבוקר בהטיבו את הנרות, ולדעת הרמב״ם אף הדלקה מכלל הטבת הנרות. הוא מקריב את הראש ואת הרגל של התמיד, הם הנתחים שהוא מעלים ראשונה על גבי המזבח, והוא עדין בשאר האיברים. וכן כותב הרמב״ם, מקטיר איברי התמיד על המזבח. הוא שר כל הימים, אם רצה הכהן הגדול להקריב כל קורבן שירצה. הוא קודם לכל, מקריב אין אנשי משמר יכולים לעכב על ידו. כי כהן גדול מקריב חלק בראש, ראש וראשונה הוא להקריב כל מה שיבחר, שכן שר הכהנים שבמשמר היו מקריבים על פי גורל, והוא לא. ואם רצה הכהן הגדול להקריב, הרי הוא קודם לכולם. ונוטל חלק בראש, נוטל ראשון מן הקדושים הנאכלים, מנה יפה שיבחר לו, אף על פי שלא יקריב, במה דברים אמורים? בקודשי מזבח. אבל בקודשי גבול, כמו חלה ותרומה וכו', זה לא משנה. בין כהן גדול, בין כהן אידיוט, חולקים בשווה. אבל עכשיו, במקום הזה, קודשי מזבח זה משהו מיוחד. מי שרוצה, איך אומרים, להיות כהן גדול, הוא מרוויח. מה הוא מרוויח? לא צריך לעמוד בתור. להגרלות. מיד לוקח בראש כל הדברים. כדאי להיות כהן גדול. מישהו מעוניין? לא יעשה. כהן גדול. טוב, אנחנו באורו של משיח. מספר 10. אמרנו שהאלוקים נמצא, מתגלה בטבע, מתגלה בנס. גם בזה וגם בזה מתגלה. ואותו אלוקים שמתגלה כאן, מתגלה גם כאן. הכותרת, האלוקים הוא הטבע. תכונת סוד השם ליראיו היא המלמדת, הגישה הזאת, כשאדם יראה שמיים מבין שהכל מאלוקים, שעוד מלבדו. הגישה הזאת, ההבנה הזאת, ההרגשה הזאת מלמדת ומחנכת את האדם, את הכבוד אשר ירחש האדם אל הטבע, אל הצמחים, בעלי חיים, אל מזג האוויר, אל כל דבר שקיים בטבע בעולם, צריך לכבד. מדוע? כבוד שמיים, כבוד אלוקי, ריבונו של עולם, הוא מתגלה בטבע. יש פתגם שאפשר לעטות אותו לצד אמונה או לצד כפירה. האלוקים הוא הטבע. זה יכול להיות בשני אופנים. זה הכבוד האמיתי. אבל יש כבוד של שקר, כבוד חיצוני, כבוד של ריקנות, כבוד של דרך רשעים, כבוד של החומר המנותק מהרוחני והנשמה ומהדבקות האלוקית, כבוד התורה של גילוי אלוקות וכבוד אמת. אבל מי שמסתכל על הטבע בלי רוחניות, בלי נשמה, רק החומרניות נמצא, רק מה שאתה רואה, זה מה שקיים, זה כפירה. כן? צריך לזכור את הדבר הזה. זה לפי האלוקים הוא הטבע, אז אם כן, כל דבר טבעי זה האלוקים. אתה רואה את הפרח הזה? מה זה? פרח. אבל יש כאלה, לא. האלוקים הוא הטבע, הכוונה הוא עומד ביסוד כל הטבע. כל הבריאה, כל פרט בתוך הבריאה, בתוך הטבע, כל זה זה רצון האלוקים. אתה מגלה את רצון האלוקים בכל דבר, אבל להגיד שהפרח עצמו הוא האלוק, זה כמו, זה עבודת הלילי ממש. ולכן הוא אומר את מה שהוא אומר. אם זה מנותק, כבוד התורה של גילוי אלוקות הוא כבוד אמת. יא השם אלוקים אמת. ועל ידי כיבודה האמיתי של הטבע, של כל החומריות כולה, לכבד אותה, אבל לא לראות בה את האלוקות עצמה, חס ושלום. כל הבריאה כולה וכל העולמים כולם, על ידי שמכירים אותו מתוך יחד של אמונה, של דבקות כזו, אז החומר מתעלה, מתעלה החומר מתחתיות ארץ, מחומריות החומר, מטומאת החומר, ועל ידי כיבודה אמיתי, הרי הוא מעלה אותה, את העניין החומרני, הטבעי, ואת כל הטבע כולו. וכל החומריות כולה נעשית נשגבה ורוממה בסגיבות הרוממות האלוקית. הרי הוא מעלה אותה, משגבה ומרוממה. אבל בלי דבקות אלוקית, אז יש שפלות. הפך הנשגב המרומם, אם דבקות אלוקית, אז יש נשגב ומרומם. במשפט הראשון מופיע הכלל שהולך ומתפרט מעט בהמשך. דוגמה, לא יודע אם אתם נוהגים לאכול בשבת פולקה, עופות או משהו כזה. אני פעם שאלתי את הפולקה, איך את מרגישה? תרנגולת כמובן. כיף. כיף. איזה ניצוצות. למה? שאלו אותי למה. מקיימים בי מצוות עונג שבת. איזה יופי. אתה אוכל בשבת זה עונג שבת. איך מתגלה העונג בשבת? לא רק על ידי לימוד תורה, אלא גם מדי האכילה. ופתאום התרנגולת מקבלת איזו משמעות אדירה. כבוד השם מתגלה דרך התרנגולת השחוטה. אפשרי דבר כזה? הענבים האלה. איזה יופי. מה אתם רואים בענבים האלה? מה אתם רואים, חבר'ה? בטח, הם גדלו בארץ ישראל. ועוד יעשו מהם מים ויין ויקדשו ביין הזה. איי, איי, איי. כמה זה חשוב. יש לו ערך, ערך רוחני, ערך מוסרי. זה מזכיר לי, יש אנשים שכל מה שמעניין אותם זה חומר, חומרניות. יש כאלה אנשים. דוגמה, אני אתן לכם. חלב זה דבר טוב. כן, אבל חלב שהילדים שותים חלב, אוכלים דברי חלב, כל זה, זה טוב או לא טוב? זה טוב. זה פילוסופיה, זה טוב או לא טוב? כן, זה טוב. אדם רפתן, מגדל פרות, למה הוא מגדל פרות? למה הוא מגדל פרות? יש רפתן בלי הכסף, יש רפתן. אני מגדל את הפרות להשקות את ילדי ישראל, חלב וגבינות. אני כל כך מבסוט שאני עושה דבר כזה. לא תהיה הסיבה. ויש כאחד שמודד את החלב בכסף. אני ארוויח או לא ארוויח? אני לא מרוויח, אני שוחט את הפרות. זה גל. גל, הוא גדל הנביא, למה הוא מגדל הנביא? לעשות מזה יין שאפשר לעשות קידוש, לשמח אנשים ואלוקים. הוא לא מרוויח. אתה מרוויח מזה? מפסיד הרבה. זה נקרא שהוא רואה את המימד הרוחני, המוסרי, בטבע, בדברים האלה. ויש כאלה שהכל נמדד בחומרניות. עד כדי כך, שאדם עובד באיזה מקום, אומרים לו, יש התייעלות, אתה לא שווה, לך הביתה. רגע, 50 שנה עבדתי כאן, פתאום אני לא שווה? יכול לקרוא דבר כזה? זה בסדר? איפה המוסריות? זה מה שהרב אומר. אם אתה מסתכל על הטבע בממד הרוחני, שזה, יש שם את העניין האלוקי, הטוב מתגלה בטבע, הטוב האלוקי, בסדר. אבל אם אתה הופך את הטבע לאלוהי, זה עבודה זרה. שכוח.